ברגעים האלה אני מוצא את עצמי מהרהר במורים שלי, במורים שלי ובמורים שלהם ובמורים של המורים שלהם, שנתנו לי כל כך כל כך הרבה. אני חושב על כל כך הרבה בני אדם במהלך השנים שתרגלו ושיחקו עם אותם תרגולים שאנחנו משחקים איתם עכשיו, ושמעו ודיברו את המילים וחקרו, וזה כל כך מעורר ענווה וכל כך מרגש כל פעם מחדש להגות בזה, להיזכר באנשים יקרים. המילים ש... המילים, הדברים שאני אומר הערב, בהרבה מובנים שחשבתי עליהם, הם נובעים מ... כאילו השראה משני דברים שרני אמרה כאן. דבר אחד, אתמול בערב, במהלך השיחה, היא נגעה במקום ואמרה משהו כמו... נגעה בצורך, בריפוי, בעיקר בזמנים האלה, בין הזכרי והנקבי בעולם ואצלנו בפנים. ולצד זה, אמירה שהיא אמרה, אני חושב, היום אחר הצהריים במהלך המדיטציה המונחית, שיכול להיות שבמובנים רבים הרבה הרבה יותר משמעותי וחשוב מהתוכן, מהמה שאנחנו רואים, זאת האיכות שיש במבט, הרכות במבט, הרכות בעיניים. ולנסות לתת לשיחה הזאת שם, איך נקרא לה? אולי כשהמאבק נושל מהחיפוש. אולי נקודה שאפשר אולי להתחיל ממנה, נקודת מפנה בסיפור חייו של הבודה, עוד לפני שהוא היה על הבודה, עוד לפני שהוא, הבודה זה זה שהתעורר, עוד לפני שהוא התעורר, סידרת גותמה, מחפש רוחני, שיצא לדרך החיפוש הרוחני, אני מניח שרובכם מכירים בצורה כזאת או אחרת את הסיפור שלו. לפני כמה שבועות גם יצא לי ממש כאן על הדשא הזה, בפעם הראשונה שהעברנו לימוד על הדשא מתחת לעצים, שגם להם יש איזשהו קסם שכל כך מהדהד ומתכתב, גם עם האוויר הפתוח וגם כשמערערים בכל המסורת הזאת, שבמשך מאות שנים כך בעצם הלימוד הוא עבר בה, בטבע, מתחת לעצים. הבודה שוב ושוב אומר לתלמידיו, לכו תחפשו לכם עץ, שבו מתחתיו. אז בשיחה כזאת דיברתי, שיתפתי בכל מיני הרהורים שתוך כדי שמספרים את סיפורו של הבודה. אני לא הולך לספר את כל הסיפור הזה, גם הפעם. אני רוצה לגעת בנקודה מסוימת שבה... אחרי שסדהרת כבר יצא לדרך, יצא לדרך החיפוש הרוחני, עזב את הבית, את המקום שממנו הוא בא, סוג של לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שבמקרה שלו גם כללו אישה וילד, ויצא לדרכו כמחפש רוחני, הוא מחפש רוחני בהתאם לחברה ולתרבות שבה הוא חי, שמאוד מקובל המקום הזה של אדם שיוצא למצוא איזשהו מזור מהעולם בדרך חיפוש רוחנית מאוד קשוחה. מי היה כאן בהודו? אוקיי. אני תמיד שואל את השאלה הזאת עם חצי סקרנות וחצי משהו, והיא אומר, אני יודע, בישראל תמיד כל כך הרבה ידיים עולות. אנחנו מכירים גם היום את התרבות הזאת, את התרבות של הסדואים, נכון? של המחפשים הרוחניים שמסתובבים, אפשר לראות אותם גם בערים, מי שיצא לו אולי להיות בקומבמלה, ששם רואים אספה של מיליונים שכאלה, רובם גברים גם היום. חיפושים רוחניים, יש משהו בחיפוש הרוחני הזה, משהו מאוד, מאוד קשוח. דרכים הרוחניות גם מספרת המסורת על התרגולות שהוא לקח על עצמו. היו תרגולות מאוד, מאוד קשוחות, מאוד נחרצות, שכללו הרבה מאוד מאמץ, ובהמשך גם סיגופים וצומות וכיוצא באלה. ובאיזשהו אופן, אחרי שהוא הגיע לרמת של להיות מאסטר, עם מאסטר אחד מאוד מאוד מפורסם בן זמנו, הוא הרגיש שזה לא מספק את מה שהוא מחפש, ועבר למאסטר אחר, וגם אצלו הוא לא מצא את מה שהוא ביקש, למרות שאותו מורה אמר לו, אתה מאסטר של הדרך הזאת. הוא יצא לדרך ויחד עם כמה חברים שהתאספו, הפכו הם, והוא בעיקר לאלוף בסיגופים. נורא מעניין להסתכל בציורים ופסלים שמדברים על התמונה ולראות את הדמות שמובאת על פי תיאורים שלו עצמו, איך הוא נראה. הוא מספר שהוא היה ניזון מגרגר אורז אחד ביום. ולא צריך להתעכב בתוך המקום אם זאת אמת היסטורית או לא אמת היסטורית, ואם זה יכול להיות או לא יכול להיות. אפשר לקחת את הסיפור הזה על כל הספקטרום, בין החלקים שבו כאיזשהו אמת היסטורית, וידוע שהיה איזשהו אדם כזה שהפך גם למורה רוחני, לבין האלמנטים האגדתיים יותר. הוא מתאר את המראה שלו, את העיניים שיוצאות מאחורים, ואת הלחיים, ואת עצמות הישיבה, שהן כמו פרסות של תאו, ואת הצלעות שבחוץ. יש עם זה, אפשר לראות באינטרנט, פסלים מאוד מאוד חזקים. ובתוך המקום הזה, איזשהו משהו בו מרגיש בתוך כך שהוא מגיע לדד אנד, שהוא לא מצליח למצוא את מה שהוא מבקש, את מה שהוא קמה אליו, שהוא יוצא לדרך של חיפוש רוחני, לדרך שרואה שבדרך שבה אני חי ואנשים רגעים לתפוס את החיים, משהו חסר, משהו לא נותן את מה שאני מבקש, ואי אפשר בעצם אין דרך ליצור את מצב החיים הנעלה הכי טוב. על פי הסיפור הוא מגיע מסיטואציית חיים שכל אחד מאיתנו היה נחשף אליה, הוא היה נסיך. ובתוך הדד אנד הזה הוא קולט גם בתוך זה שאם הוא ימשיך ככה הוא ימות, הוא יהרוג את עצמו. והוא מנסה לצאת, הוא מנסה לצאת מהמקום הזה, הוא משתף את חבריו הסגפנים הוא לא ממשיך ככה, והוא הולך מהם. ובתוך כך הסיפור מספר שהוא הולך והוא מוצא את עצמו בעצם, הוא מאבד את ההכרה. ומוצאת אותו אישה צעירה, אולי אישה צעירה, אולי נערה, אולי ילדה. והיא קולטת בן אדם זרוק לצד הדרך באפיסת כוחות, מחוסר הכרה. והיא מיד ניגשת אליו מתוך מקום של חמלה, ושופכת לו, היא פותחת לו את השפתיים ושופכת לו קצת חלב פנימה. והוא קצת, באופן טבעי, הלשון והפה מין קולטות את נוזל החיים שמובא לשם, ואז היא שופכת עוד מעט. ופתאום העיניים נפקחות, ואז הוא מבקש ממנה, תני לי לשתות קצת חלב. והוא שותה וגומע קצת, ובהמשך היא גם נותנת לו לאכול דייסת אורז, קיר. ובתוך האינטראקציה הזאת, כשהוא חוזר להכרה, הוא אומר לה בתוך כך, מאוד מאוד מודה לה על שהיא הצילה את החיים שלו. הוא אומר לה, את יודעת, אני קולט שהגוף הזה הוא לא רק מכשיר. הגוף הזה, אני אשתמש בשפתו של תיך נתן, שמספר את סיפורו של הבודה בדרך פיוטית. אומר, הגוף הזה, זה בית המקדש של רוח האדם. אותו רגע, הוא רגע שחל בו מפנה מאוד מאוד משמעותי בסיפור ובהבנה של סידהרתה. אם לפני כן, במשך 6 שנים של חיפוש רוחני מאוד מאוד אינטנסיבי, הנחת היסוד הייתה שהעולם הזה, החיים בגוף, משהו בהם הוא כמו טעות, הוא לא נכון. הישועה, הגאולה נמצאת מעבר לזה, מעבר לחיי הגוף ולצרכי הגוף, שהביא אותו, בעצם נותנת את כל הרציונל והבסיס הרעיוני לחלק מאוד גדול מאותם תרגולות. אותו מקום שהוא הבין בעצם שהוא הגיע ל-dead end, לדרך ללא מוצא, ושבעצם אם הוא ימשיך במקום הזה, הגוף ימות, הביא אותו גם להבנה, הגוף הזה הוא לא רק כלי. וכמה פעמים אנחנו בהתייחסות שלנו מתייחסים אל גופנו כאל כלי, כאל איזשהו מכשיר שאמור לספק כל מיני דברים עבורנו, כל מיני צרכים, ובעידן המודרני עם יותר ויותר מקום וקידוש של החלק השכלתני, זה לפעמים עולה, נזכר בתוך כך, אומר קן רובינסון, סר קן רובינסון, מי שקיבל תואר אצילות על העבודה שלו בתחום החינוך יצירתי, הוא אחד מהראשונים שהעלו הרצאות TED. הרצאת TED שלו, אני חושב עד היום, היא ההרצאה הכי נצפית. חלק מכירים? יצא לכם לראות. מי שלא, ממש שווה, תחפשו בגוגל. 15 דקות, 17 דקות שלי, התמוגה גם דברים מאוד חכמים וגם דברים מאוד, הוא בריטי, שנון ומצחיק. והוא מדבר שם בתוך המקום של התפיסה של מערכת החינוך והקידוש של החלק השכלתני, זה מה שהוא מקדיש אליו את החיים והוא מתעסק בו, לצאת מהדוגמה הזאת. הוא אומר, אני יכול לומר לכם שאצלנו במוסדות האקדמיה, בתוך זה לפעמים מרגיש, הוא אומר, שאני והחברים האחרים שלי עם כל ההמון אותיות לפני השם, ואנה אם יש כאן מישהו כזה עם דוקטורט ופרופסורה והכל, לא להלב, זאת אומרת, זה לפעמים מרגיש בתוכנו כאילו אנחנו תופסים את זה כרכב שפשוט לוקח את זה ממקום למקום. ובתוך אותו רגע סידהרת מתוך המפגש עם הנשי, מתוך המפגש עם המקום של חמלה, המקום האכפתי, בתוך ככה מטפל, נזכר במשהו שכמו מחזיר אותו אל המקום ואל הערכה ואל התודה, אל הגוף ואל הנוכחות כגוף, אותו גוף במשך שנים, אפשר לומר, הוא ממש התאמר עליו מתוך כוונה של חיפוש רוחני, אבל בו בזמן זה הדרך שבה הוא התייחס אליו, כי זה לא בסדר, זה לא טוב, צריך להיות שם משהו מעבר, אחרי שאני אצליח להיפטר מהתשוקות הנוראיות האלה של הגוף, שקר לו, אז הוא רוצה ללבוש משהו, כי קר, ולהזין את עצמו, וכו' וכו'. ונקודת המפנה הזה, בסיפורו של סידהרתה, שהוא סיפור אייקוני ומאוד אומרת, יכול להיות שאנחנו יכולים למצוא את המקומות הדומים לה בתוך הסיפור שלנו. נקודת המפנה הזה היא מתרחבת, היא לא נעצרת רק שם. מתוך אותו מקום ובפרק הזמן של הכמה שבועות שעוברים, בין זה שסידרת עזב בעצם את הדרך, ברח ממנה אם תרצו, וניצל ונשאר בחיים, וגם עבר איזושהי טרנספורמציה בזכות אותו מקום של רכות וחמלה והזנה, הוא עוברות עוד כמה שבועות עד אותו אירוע מפורסם ומכונן, בו הוא יושב, מתיישב מתחת אותו עץ פיקוס שנקרא פיקוס קדוש או פיקוס רליג'יוסה, ובעצם הוא קיבל את השם הזה על שום זה שעל פי המסורת זה העץ שמתחתיו, יש כאלה גם כמה בקיבוץ, זה העץ שמתחתיו, אתם מכירים את הפיקוס הזה עם עלים כזה בצורה של פיק, פיקוסים ענקיים, מכירים? עץ יפהפה. זה העץ שעל פי המסורת הוא ישב מתחתיו באותו לילה, באותה שחרית שבהם הוא התעורר. ובכמה שבועות שעוברים בין היציאה הזאת שלו, יציאה מתוך המחוזות של החיפוש הרוחני, מלא המאבק שהיה בו, ועד אותו לילה של התעוררות, קורא לסידרתה עוד משהו. עולה בו פתאום באיזושהי סיטואציה, זיכרון של איזושהי סיטואציה מהילדות שלו. ובאותה סיטואציה הוא הולך, לוקחות אותו אמו החורגת והמטפלות שלו, לוקחות את סידרתה הילד לאיזשהו אירוע של איזשהו חג חקלאי. תחשבו, הודו שלפני 2500 שנה, חברה חקלאית, החקלאות עם מרכז החיים, עונות השנה, עונת הזריעה, עונת הקציר, משהו כזה אולי כמו שבועות, מי שיצא לו להיות בחג השבועות באיזשהו קיבוץ או חברה חקלאית, השמחה הזאת שיש שם, ולוקחים אותו, גם את הילד, להשתתף בחגיגה הזאת, והוא יושב שם ורואה לצד השמחה הגדולה של האנשים, אולי קוצרים את היבול ורואים את המראות הכל כך משמחים ומלבבים, הוא מסתכל ורואה את הזיעה שניגרת מהחקלאים שבחום השמש מסיעים את השברים עם המחרשות לאורך התלמים, והוא קולט ונוגע בו גם המאמץ של השברים עצמם, המאמץ של למשוך את המחרשה, למשוך אותה באדמה, ושוב ושוב, מצד לצד, לצד לצד. ואז הוא גם מסתכל ורואה את הנמלים והחרקים, שהוא מבין שבתוך ולצד השמחה הזאת, הדבר הכל כך משמעותי הזה לאנשים, הבתים שלהם מתפרקים ונרמסים. והוא מוצא את עצמו בצד, מתחת לאיזשהו עץ שיח קטן, עץ שנקרא תפוח ורד. הוא יושב מתחתיו, הוא נכנס לאיזשהו מצב מדיטטיבי. מצב מדיטטיבי בו בזמן נוכחות פה גם השמחה הזאת וגם הכאב. המאמץ של החקלאים המזיעים ושל השברים ומה שפוקד את הנמלים והחרקים והכאב, זה נוגע בו, ובתוך המקום הזה הוא מוצא, ככה הוא נזכר, איזשהו מקום שיש בו שקט. וכאשר עולה בו הזיכרון הזה, עוברת בו המחשבה שיכול להיות שהדרך היא לא הדרך שמנסה באופן כוחני לשנות כיוון ולהתנקר אל הגוף, שגוף הוא כטבעו של גוף, ותודעה שהיא כטבעה של תודעה, והיא מעוררת את כל מה שתודעה מעוררת. ואחרי שלושה ימים שאנחנו כאן, כל אחד וכל אחת מאיתנו יודע כמה כמה עשירה, כמה מלאה התודעה, וכמה עשיר ומלא הוא הגוף, איזה חיים מלאים יש להם, וכמה יש בהם מגוון כל כך גדול של תופעות ושל דברים, ושזה אף פעם לא מסתדר, כמו שאנחנו יודעים בחיינו, באיזושהי צורה שככה, בדיוק כמו שהיינו רוצים את זה, ואנחנו אולי חולמים, וגם כשאנחנו יוצאים למסע הרוחני, אנחנו חולמים באיזשהו מקום שהוא מעבר, אולי לפעמים כשאנחנו חושבים על המילה הזאת, בפאלי, הנירוונה, יש משהו אולי דווקא בלא מובן, ואולי שם מסתתר הפנסיה האולטימטיבית הזאת, שאנחנו כל כך משוועים אליה. ועולה פה בתוך כך המחשבה, שעולה גם מתוך המקום שהוא נתן בו אל החלק הרך והחלק הנשי, שנשאר בו עם המקום אחד אולי, של המחפש, של הקמה, של הרוצה, של זה שלא פשוט מקבל, במובן זה טוב אני מקבל את החיים האלה כמו שהם, מין איזושהי קבלה רפויה כזאת. האנרגיה הזאת של חיפוש נותרה בו, אבל לצידה היא קיבלה את המימד של הרכות, הנשי, מימד שיש בו חמלה, מימד שיש בו טוב. ואם המקום, אם התובנה הזאת היא, וללכת בדרך שהיא לא קיצונית, וללכת אליה דרך המקום של הראייה של החיים עם הכוליות שלהם, עם המכלול שלהם. וכמה שבועות, אולי כמה חודשים אחר כך, כמה שבועות אחר כך, התחוללת מה שנקרא התעוררות של סידהרתה. הוא כבר היה לבודה, הוא היה לזה שהתעורר. ומתוך ההתעוררות שלו, גם זה, זה פרט שאני תמיד אוהב להזכיר אותו, זה לא שהוא התעורר, והוא מיד קם ורץ אל העולם בתוך המקום של לשתף את מה שהוא עלה בו. למרות שהייתה בו בהירות מאוד גדולה שהוא התעורר, הוא רואה את התשובה למה שהוא מחפש, למרות שחלק אינטגרלי מזה הייתה פתיחה עצומה של הלב, שהקושי הקיומי של שאר בני האדם ושל היצורים החיים נגע בו מאוד מאוד חזק. הוא מצא את עצמו עוד זמן מה, שבועות מה, מאוהר. גם נותן לדברים להתיישב בו, וגם כאשר עלה בו המקום מתוך התנועה של הלב לשתף, עלה בו המקום, אבל מאוד יכול להיות שאף אחד לא יבין אותי. וזה יבאס אותי. זה יבאס להיות לא מובן. זה יקשה, זה יכביד עליי. ואני נורא אוהב כל פעם להיזכר בזה, כי זה הבודה. זה שהתעורר. ובו בזמן המקום הכל כך אנושי הזה, בתוך כך שעולה בו, גם יש בו את התנועה לתת ולשתף, אבל גם עולה בו המקום של אולי ספק, ואולי המקום של ההרגשה הלא נעימה, בתוך אולי לא יבינו, אולי זה יבאס אותי. ואז, מאוד יפה, בתוך זה, על פי הסיפור, מופיע איזשהו דמות, לפי מסור, איזשהו אחת מהדמויות האלוהיות שבאה וכמו מה אומרת לו, אבל תחשוב על זה, ישנם אנשים שיש להם רק מעט אבק על העיניים, כל מה שצריך לעשות זה מין הסיכוי שהם יפגשו את הדרמה ושמשהו יתחולל, כמו ש קורה לנו לפעמים במין רגעים של חסד כאלה, בתוך כל הג'ונגל, המקום שלפעמים המילים נשמעות כל כך רחוקות, והגוף כל כך כואב, והתודעה כל כך מוטרדת, זה חלק, לפעמים זה חלק ניכר מהזמן שאנחנו מוצאים את עצמנו במדיטציה או בריטריט. ישנם פתאום איזה שהם רגעים שמשהו צלול, משהו בהיר. פתאום כאילו, ממש כמו הרוח הזאת שהרגע עכשיו נושבת לנו על הפנים, המשב הדקיק הזה, כמו חלף, והאבק זז מהעיניים, ונשימה מלאה, והגב מזדקף, ומה ש... מטריד, קצת פחות מטריד. כאילו, מתרגם את הדרך שבה אחד המורים העיקריים שלי אומר את זה, כאילו הבעייתיות נלקחה מהבעיה. הגוף הוא גוף, הסיפור הוא סיפור, החיים הוא חיים, אבל... והמקום הזה מוציא את סידרתה הבודה של עכשיו אל הדרך. אל הדרך שהתחילה בעצם 45 שנה, שבהם נראה שהוא דיבר לא מעט. הוא היה הרבה מאוד באינטראקציות. נשארו אחריו כ-10,000 סוטרות. יש בהם הרבה מאוד כפילויות, אבל הן מתארות הרבה מאוד מפגשים ודיאלוגים עם אנשים שבהם הוא מביא את הלימוד. ובתוך המפגש הראשון שקורה לו, הוא מגיע למקום שנמצא כשעתיים נסיעה, אולי כמה ימי הליכה, מאורבלה של פעם, בודגאיה של היום, המקום שבו הוא התעורר, אל מקום שנקרא סארנאט, מקום שהוא היה בו גם לפני כן, חורשת הצבעים בסארנאט. סארנאט היום זה כמו, אתם מכירים, פורים מכם מכירים את הודו, זה כמו רובע של ורנסי. נוסעים נסיעה קצרה בריקשה, מגיעים לסארנאט. והוא מגיע לשם, והוא פוגש שם את חבריו, ארבעת החברים האחרים שלו, לקריירת הסגפנות. והם רואים אותו מרחוק, והם כמו אומרים כזה אחד לשני, בואו, הנה ההוא, הכנן ההוא, אתם זוכרים? שפתאום לא נאה לו יותר, לתרגל, תרגולות רציניות וקשות, ויוגות קשות, וצומות, וסגפנות. בואו, מתעלם ממנו. אפשר לדמיין בתוך כזאת סיטואציה, לא? את התגובה שלהם עולה. אבל איכשהו משהו בנוכחות שלו מביא אותם לרצות להיות בקשר איתו, לשמוע את מה שיש לו לומר. וסידרתה פורס בדרשה הראשונה, בעצם שהוא נתן, שנקרא דרשת הנעת הגלגל, הוא פורס שם את הלימוד שלו. והוא מתמצא דרך איזושהי מפה, שנקראת מפת ארבעת האמיתות, ארבעת האמיתות הנאצלות, או ארבעת האמיתות לאצילים, או ארבעת האמיתות המאצילות, יש לזה כל מיני וריאציות. באמת היא שגם את המילה אמת כדאי לקחת מאוד מאוד לייט, יש אפילו גם גרסאות שטוענות שזה איזשהו משהו שבמהלך השנים צורף אל ארבע האצבעות האלה. בטח אין להם איזשהו ניסיון בתוך כך לומר לנו זאת האמת וקבלו אותה או איזשהו משהו כזה, אלא איזושהי הצבעה לכיוונים של לימוד וחקירה. והמקום שממנו המפה הזאת יוצאת, האמת הראשונה מדברת על מה שנקרא בשפה הפאלי דוקה, שאנחנו מתרגמים אותו לאנגלית, לסאפרינג בעברית לסבל. זה תרגום נכון, אבל הוא לא תופס את כל המילה, את כל מרחב המילה הזו, דוקה, שיושבת על כל הספקטרום שבין מה שבקלות נקרא לו סבל, גם החלקים היותר מעודנים של מה שאפשר לקרוא לו אי נחת. This is, באנגלית, disease. יש מי שמתרגמים את זה גם לאנגלית היום, לסטרס, חוסר שביעות רצון. ההצבעה המאוד מאוד בהירה הזאת על מאפיין הקיומי של להיות אדם, להיות בגוף של אדם, להיות בתודעה אנושית. חלק ממה שמאפיין את החוויה הזאת זה להיות בתוך הטריטוריה הזאת, בתוך מקום שהראייה של מה שנוכח, של מה שמופיע בשדה שלנו, מרגיש לנו, חוסר שביעות רצון. להיות לא מרוצים בו, לא מסופקים, לפעמים ממש ממש מה שאנחנו יכולים לקרוא לו לסבול, כמו כאב גופני מאוד חזק, כמו לאבד מישהו מאוד קרוב, כמו רגשות מאוד קשים שיכולים לפקוד אותנו. ובתוך הלימוד שלו, שיושב הרבה על המפנה, אותו מפנה שעבר הבודה לפני שהיה הבודה, הוא לא רואה את זה כאיזשהו משהו לא בסדר, שהגאולה נמצאת אי שם במוקשה, אחרי שהצלחנו להיפטר מהגוף, למשל כמו הרבה תפיסות אינדיות, או באיזשהו מקום שאנחנו תופסים את גן העדן, לא חייבים לתפוס אותו כך, אבל תופסים את גן העדן כאיזשהו משהו שיקרה אחרי המוות, או בחיים אחרים, בעולם אחר, במקום אחר, במימד אחר. המקום הזה עושה תנועה שמנחיח את החיים כהווייתם, ולא מתבייש ומביט נכוחה במאפיין הזה שלהם, ואומר על סמך שנולדה את ההשראה הוא אולי קיבל מתוך אותה חוויה, יכול מאוד להיות שגם אנחנו, יש לנו את הזיכרון הזה, רגעים מסוימים בילדות, מחוויות בטבע, ממקום של מלרקוד, משירה. איזושהי חוויה של ביחד, מחוויה מדיטטיבית. בלב כל הדברים, איזושהי צלילות ושקט שלא מחבא את הדברים, זה לא איזשהו וויד, זה לא וקום, אבל פה בזמן הבעייתיות שכמו כל כל כך הרבה רגעים נמצאת כאילו בתוך הדברים, כאילו משהו לא בסדר. כאילו הדבר הזה מפסיק להיות לו את אותו כוח, אותה עוצמה. וכאשר הבודה הולך הלאה, והוא לא ממהר ללכת הלאה, מבחינת זה שהוא מזמין אותנו מאוד 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 לפעול בצורה שהיא נוגדת אינטואיציה הרבה פעמים, ולפגוש, להשתהות, כי כל כך הרבה רגעי חיים שלנו, אנחנו כבר נוטים ללכת הלאה מהם, כי הזמנה שלו היא לא כל כך מהר. בואו נשתהה, בואו נחקור, בואו נפגוש. ההשתהות והמפגש מאפשרים לנו גם קצת להקטין את האוטומט של הסגת, ויותר מכך זה מאפשר לנו גם יותר ויותר לראות מה מתרחש, מה הם התנאים והנסיבות שבעצם יוצרים דוקה, שמביאים אל המקום הזה של חוסר סיפוק וחוסר שביעות רצון, והתודעה ש רואה בעיה. מהדהד בי בדיוק עכשיו, מתכתב קצת עם מה שאני אומר, המשפט הזה ש יכול להיות לא התחלתי טוב. המקום הזה שמזמין בעצם אל הראייה, לראות את החיים האלה במקום איזושהי בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה כאיזושהי חידה או מסתורים. חידה שמזמינה אותנו לחיות אותה. ועם המקום הזה, במקום שלא לא ממהר לזוז, ולפעמים זה אפילו ממש פיזית, שלא ממהר לזוז כשעולה בי איזושהי אי נוחות בגוף. לא, חשוב מאוד להגיד, אני אומר את זה בסוגריים, אבל אם ממרקר אותם, זה לא אומר כשאני אומר את הדברים האלה שאסור לזוז וצריך להילחם בעצמם, הכל לא, ממש לא. אני רק מצביע, זה גם ניכר מאוד בדרך שאתם כאן, על הערך של הלהשתהות. אנחנו יושבים כאן בחוץ. יכול להיות ששנים לא חווינו כל כך הרבה פעמים את המגע של זבוב באור שלנו. לא שהיו פה יותר זבובים מאשר היו לנו בחיים, אבל אנחנו לא חווינו את התחושת מגע, כי אוטומטית אנחנו מזיזים אותה. אולי פה אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום משתאים רגע וחשים את התחושה, את התחושה הממשית, המוחשית, כשהיא נוכחת. ההשתהות, שהיא כבר כשלעצמה, היא בחירה לא ללכת אוטומטית עם האוטומט, מאפשרת לפקוח עיניים, ובתוך כך אנחנו מתכתבים אם נעשה פה איזשהו חיבור להיום בבוקר ול... אזכור וההצבעה על הוודנה, ההרגשה, התחושה, הגוון הרגשי, הצבע הרגשי, שכל תופעה, כל תופעה, אני לא כל כך יודע איך לומר את זה, כי כל דרך שאני אומר את זה אני אעשה עוול למשהו. אם אני אגיד שלתופעה יש את הצבע הזה, אני כמו יפיל את התיק על הדבר עצמו. כלומר, אם לצליל של הטרקטור יש לא את, את, ה, את הלא נעים, זה כאילו שייך לצליל. ואם אני אומר שאת הלא נעים הזה זה אנחנו נותנים, אז אני כאילו, השפה כמו שמה את זה עלינו. אה, זה אני עושה את זה. אבל איפשהו בתוך האינטראקציה בין הסובייקט לאובייקט, בין המופע למה שיודע אותו, מודע לו, חווה אותו, בתוך האינטראקציה הזאת, בכל רגע ורגע יש אינטראקציה. אינטראקציה עם מה שבחוץ. מראות, צלילים, אינטראקציה עם מה שנקרא לו בפנים, מחשבות, זיכרונות. אנחנו כל אחד מאיתנו עכשיו עם הירורים שעולים לו לשם המילים האלה. מה המילה הבאה שתיאמר? ואינטראקציות, בתוך האינטראקציות יש איזשהו גוון של צבע, טעם, הרגשה, תחושה, ודנה. זאת המילה הטכנית, מילה בפאלי, המילה, לפעמים, כמו שאמרתי, יש ערך במילים האלה שאנחנו לא לגמרי תופסים אותם. כשאנחנו תופסים מילה, היא הרבה פעמים כמו פקק. אה, אני יודע. כשנשארת הטריטוריה הזאת ש... וההרגשה, הוודנה, התחושה, היא נמצאת בספקטרום הזה של בין מה שנעים, הוא מאוד מאוד נעים, לבין מה שלא נעים, הוא מאוד מאוד לא נעים. כל מה שנמצא באמצע. וכשאני מאזכר את זה, כבר למשל כשאני מדבר על, על, על הלא נעים ועל ה... על המקום הזה, יחד איתו כבר מגיעה התגובה, התגובה האוטומטית. זוכרים את אותו יצור מהבוקר? והתגובה האוטומטית הזאת היא בעצם בשפה הפאלי קטנה, צמה. עצמה למשהו אחר. למשהו שאנחנו כמהים ומאוד רוצים בו. או עצמה שמשהו יהיה אחרת ממשהו. הוודנה, ההרגשה, באופן ספונטני, מביאה יחד איתה, כמו שבדימויים שהבודה השתמש, כמו שהכרכרה מגיעה אחרי השור, מיד. הוודנה, כאשר אנחנו לא רואים אותה, כאשר אנחנו לא נותנים עליה את הדעת, זה פשוט מה שקורה. אבל זה לא שכשאנחנו נותנים על זה את הדעת, או זה מפסיק, טוב, לא נגיב לזה, זה משהו מאוד טבעי. אנחנו לא באים פה לחבות את החיים. אבל עצם הקשר אליו מאפשר את ההשתהות, מאפשר בו יותר מרחב, יותר מקום של בחירה. הראייה הזאת היא בתוך כך, של ודנה תנה, השתוקקות, צלידה, היחזות, הצמדות. למה בכלל מתעוררת בנו השתוקקות? מתעורר בנו craving, attachment, tanha? יכול להיות שזה קשור לאיזשהו בלבול, בלבול זו מילה גדולה בשביל זה, זו מילה שעולה לי, בלבול בדרך שבה אנחנו תופסים וחשים באופן אינטואיטיבי את עצמנו ואת עולם התופעות בתוכנו ומחוץ לנו. משהו בתוך אותו מקום שמאוד רואה למשל את המקום של או שהצליל הזה הוא כשלעצמו רועש והוא כזה או אני, כאילו יש פה אני שופט אותו ככזה. מתרחש או פה או שם. או דרך האינטואיטיבית שלנו לראות באיזשהו אופן את הדברים. יכול להיות שכל המקום שמתוכו הוודנה הופכת לתנה, לסלידה, להשתוקקות, נובע איזשהו תעתוע שכזה. שאני אעצור כאן. בואו נסיים בדקה או שתיים של דממה משותפת. הלוואי והזכרי והנקבי ידעו שלום בתוך כל אחת ואחד מאיתנו ובעולם כולו. הלוואי וכל היצורים החיים ידעו שלום. הלוואי ונדע כולנו, כל היצורים החיים, את האמת של הלב. עכשיו למדיטציה בהליכה, וניפגש כאן עוד כחצי שעה למדיטציה האחרונה של היום.